פרשת ניצבים וילך. אז השנה זה ביחד, אנחנו נדבר על פרשת ניצבים. פרשת ניצבים מתחילה בדברים שנשמעים עצובים, אבל היא ממשיכה בדברים שמאוד מאוד יפים. זאת אומרת שאם קוראים למשל את מה שנקרא העלייה שלישי, אז יש שם, תכף נקרא, דברים קשים. אבל אם עוברים לרביעי והלאה, יש שם את פרשת התשובה והגאולה. אתם קצת למדתם את הפרשה השבוע, שזה עכשיו יהיה פעם ראשונה. כי אז אני, אם אתם לא זוכרים, אני אקרא אתכם. אז בוא נקרא. בסדר?
עכשיו אני קורא להריץ את
כולם. להריץ אי אפשר אף פעם. כן.
אני
עכשיו. בואו נזכר שנייה אחת. מה היה בפרשת כי תבוא? משה רבנו, בדיוק, משה רבנו אמר לעם ישראל, בואו נכרות ברית. הברית, אני זורק לכם משהו משבת שעברה, כי פרשת ניצבים היא מאוד מחוברת לכי תבוא. בשבת שעברה משה רבנו אומר לעם ישראל, אני קוראת איתכם ברית, אבל לברית הזאת יש שני חלקים. חלק אחד יהיה פה, מה זה פה? ערבות מואב. יפה מאוד. והחלק השני תהיה ברית ויהיה מעמד ברית, איפה? בהר עיבל והר גריזים. וזה יהיה אחרי שתעברו את הירדן. שני חלקים לברית, חלק כבר היום וחלק לעתיד לבוא. העתיד הוא לא רחוק. עוד מעט משה מת ויהושע נכנס לארץ. ושם יהיה כאלה שיעמדו על הברכה ויקראו את הברכות, וכאלה שיעמדו על הקללה, על ההר שבו יאמרו הקללות. איזה הר יאמרו את הברכות? מה? הר גריזים. ואיזה הר יאמרו את הקללות? הר עיבל. איך תזכרו את זה לנצח? בית ג' ברכה גריזים. בסדר, אתם לא תשכחו, נכון? לעומת זאת, בהר עיבל יהיה את הכללה, ועין וקוף מתחברים. יותר מאשר, יותר קרובים. שכנים. בסדר? איזה הר יותר נחמד, הר גריזים או הר עיבל? לא, זה מה שאתה חושב, שנחמד.
מה שהר עיבל? לא.
היו זורקים
את הברכות על הר עיבל.
מה זה זורקים?
לא, משליחים על הר מימוד, לא? נגיד,
מהר גריזים
משליחים
להר עיבל? משליחים מה?
אבן? לא, אתה...
אומרים את הברכות על הגריזים, ואומרים את הקללות על הר עיבל. שאלתי מה הר יותר נחמד. התכוונתי להכשיל אתכם שתגידו שהר גריזים. אז אני אגיד לכם לא, כמו שאתה אמרת, הר עיבל. כי עובדה שהר עיבל, שם גם מצטווים לבנות מזבח, ולשים שם סלעים גדולים, ואת הסלעים לסייד ב... סיד, ולחרות את דברי התורה על האבנים. זה מעניין, שבהר הכללה יש יותר שמחה, יותר עיסוק. עובדה מעניינת. כל זה שייך לפרשה שאמרה, זה לא קשור לנו. ואז פרשת כי תבוא מציגה את דברי הברכה. ברוך אתה בעיר, ברוך אתה בשדה, ברוך אתה בבואך, ברוך אתה בצאתך, ברוך תנאך ומשארתך. וגם יש כללה, ארור אתה בעיר, ארור אתה בשדה, ארור תנחה, ארור אתה בצאתך, ארור אתה בבואך. ואז ממשיכה הכללה, וממשיכה הכללה, וממשיכה הכללה, וממשיכה הכללה, וממשיכה הכללה, וממשיכה הכללה. ואז נגמרת הכללה. זה נורא עצוב. מי שקורא את הכללה, הוא חושב שהתורה היא רצינית, הוא מאוד מתעצב. אמנם יש לי העיר שיש מנהג בחלק מהקהילות שקוראים את הכללה בשקט יחסית ובמהירות. חלק מהעדות נוהגים ככה. ושמעתי שפעם אחת בקריאת התורה, במניינו של הצדיק הרבי מצאנז זצ"ל, ששרד את השואה ועלה לארץ והקים את קריית צאנז בעיר, הקים את קריית צאנז בעיר. באיזה עיר נמצאת קריית צאנז? אתם דרומיים, אתם גרים רק, אתם מכירים רק את תל אביב דרומה, אבל יש גם חלק של הארץ מתל אביב צפונה, בנתניה. נתניה, קריית צאנז בנתניה. בסדר? לא, זה סיפור מפורסם, הרבי מצאנז. יש סרט לזה, קיצור, יש ספר וסרט. אז אומרים שבמניין שלו בעל הקורא התחיל לקרוא את זה בשקט, והוא הרבי מצאנז שעבר את כל הגלגולי המדורים השונים של השואה, כל מהגטאות דרך המחנות וצעדות המוות ושכול ואלמון וכל מה שתרצו. אז הוא אמר לו, תקרא בקול. כי כבר עברנו את זה. עברנו את זה. זה כבר היה. כל מה שכתוב בפרשת כי תבוא, לפני 500 שנה, כשיהודים קראו את זה, הם היו רועדים. הם אמרו, זה אולי יתקיים, אולי לא יתקיים, אולי זה יתקיים. אבל אנחנו, שאנחנו עברנו את ימי מלחמת העולם השנייה, אפילו התקיים בנו הפסוק הקשה, גם כל חולי וכל מכה אשר לא כתוב בספר התורה הזה, ייתן לך השם משהו כזה. יעלם השם עליך. בדיוק. עברנו גם את גם כל מה שלא כתוב פה כבר קרה לנו. ואז מה? אז למה לקרוא בקול? אז זה לא קשור לשיר שלי. אני אומר לכם את זה ברמז. כי כל הכללות באופן נסתר הן ברכות. אחרי שמצינו את פן הכללה והמיצוי היה בשואה, נשאר רק זה כמו איזה משהו שהוא מר, 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 בסוף יש איזשהו משהו שהוא מתוק. זהו, כל הקליפות המרות אכלנו. נשאר רק הדבר הפנימי. אז תקרא בקול, אחרי השואה. טוב, עד כאן. רק רגע, רק שנייה אחת. מה עד כאן? אנחנו פרשת כי תבוא, עדיין. איך פרשת כי תבוא נגמרת? בעצב. אני לא מדבר על שבי, אלא איך נגמר הכללות. בפרק כ"ח, פסוק, סמך וו, סמך ח', זה הסוף, כן? בבוקר תאמר מי יתן ערב, בערב תאמר מי יתן בוקר, ושבחה של מצרים באוניות. ושבחה של מצרים באוניות. פעם יצאנו ממצרים, חוזרים למצרים, נגמר כל הסיפור. ותראו איזה סוף עצוב, והתמכרתם שם לאויביך, לעבדים ולשפחות. ואין קונה, במובן הפשוט של הכללה פה, שכל כך הרבה עבדים, כל כך הרבה שפחות, גם המחיר שלכם יהיה זול, ואתם לא תהיו שווים כלום. איזה סוף עצוב? זה לא הוגן. מה לא הוגן פה? הרי כל אחד יודע, כל אחד פה יודע, שיש פעמיים ברכות וכללות בתורה. פעם אחת בפרשת בחוקותיי, פעם שנייה בפרשת כי תבוא. כולם יודעים. באמת, פרשת בחוקותיי זה הברית של הברכה והכללה שכנראה נאמרה בהר סיני ליד מתן תורה. וכאן זה הברכות והקללות שנאמרים במתן תורה מספר 2. מה זה מתן תורה מספר 2? ספר דברים זה מתן תורה מספר 2. זאת אומרת, יש לנו בעצם את התורה של הקדוש ברוך הוא ואת התורה של משה רבנו. התורה של הקדוש ברוך הוא זה מעמד הר סיני, התורה של משה רבנו, שהוא הצדיק הראשון, זה בעצם ספר, כל ספר דברים, זה תורה, זה שיעור תורה. בסוף השיעור תורה, הן של הקדוש ברוך הוא והן של משה, יש דברי ברכה וקללה, כי זה ברית. ומי שמקיים את הברית זוכה לברכה, ומי שמפר את הברית, אז הוא מתקלל. אז זה לא הוגן. בסיפור של הברכה והקללה של פרשת בחוקותיי, של מעמד הר סיני, הקללה הרבה יותר מצומצמת. והסוף של הטוב. אני מדפדף איתכם, או אתם יכולים רק להקשיב, אבל אני, אבל מי שרוצה דפדף לפרשת בחוקותיי. לא כזה חשוב עכשיו, כי אנחנו פרשת זה, אבל אני רק רוצה להראות לכם. פרשת בחוקותיי, יש בה את הכללה. פרק, ויקרא פרק ו, ואיך זה מסתיים. תראו איזה סיום יפה. פרק ו, פסוק מ"ב. וזכרתי את בריתי אב יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור, והארץ אזכור. ואני מדלג קצת, ואף גם זאת באותם ארץ והם לא מאסתים, לא גאלתים. וזכרתי להם ברית ראשונים, אשר יוצאת אותם ארץ מצרים לעיני הגויים, להיות להם לאלוהים, אני השם. איך מסתיימות הקללות בפרשת בחוקותיי? בזיכרון האבות, ברית האבות. זאת אומרת, הסוף של הקללה הוא סוף עם הרבה תקווה ונחמה. מסכימים? בסדר? זה היה פרשת בחוקותיי. כאן פרשת כי תבוא. משה רבנו מרביץ לנו אפס נחמה ואפס תקווה. הייתי מצפה שמשה יעתיק מהקדוש ברוך הוא ויגיד כאן בפרשת כי תבוא, והיה ביום ההוא יזכור השם לך את ברית האבות אברהם יצחק ויעקב, את ברית הראשונים, ואת הארץ יזכור. כל זה לא נמצא פה. זאת אומרת, אין happy end בפרשת כי תבוא. ברכה, הקללה, והקללה נשארה הקללה. ואני נפרד מפרשת כי תבוא, ויש לי שבוע שלם עם טעם מר בפה של הקללה. ואז אני מגיע לפרשת ניצבים. בואו נראה. אולי בפרשת ניצבים יבואו דברים טובים. אבל אני מתחיל פרשת ניצבים, וכאילו משום מה העסק לא נרגע. הקללות ממשיכות עם איזה גוון אחר. תראו, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. עברתי לפרשה שלנו, עכשיו מתחיל השיעור. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שבטיכם, כמו ישראל, מידיכם, משיכם, גרך. אשר בקרב וחניך, מי חוטב עציך עד שואב ממך, לבבך וברית השם ממך ובעלתו. עלה זה כללה. אשר עכשיו בקרב קוראת עמך היום. זאת אומרת, משה רבנו עושה את זה בצורה הכי מוחשית. אתם עכשיו ניצבים בברית, כולכם. זה המשך של פרשת כי תבוא לגמרי. שם ברית. אני מדלג שנייה אחת על שני. שמשה רבנו אומר שהברית היא עם מי שנמצא פה ומי שלא נמצא פה. ואז תראו, פסוק י"ז, משה נכנס לאזהרה מיוחדת. אני קורא אתכם ברית, ויש לי חשש גדול. פסוק י"ז, ואם יש בכם איש או אישה, או משפחה או שבט, אשר לבבו פונה היום מעם השם, אלוקנו, ללכת לעבוד את אלוהי הגויים, ואם יש בכם שורש פורי ראש, ולענה, משה רבנו כאילו, נמצא פה איזה כאילו, עמידה של אי אמון. אני קוראת אתכם ברית, ואני חושש, אולי מישהו פה, אולי איזה משפחה, אולי איזה שבט, אולי איזה קבוצה, יושב שם מאחורה, אתם יודעים, מקדימה יושבים האנשים שמתלהבים, אבל יש שם מאחורה יושבים החבר'ה, ואז הם משמעו את דברי העלה הזאת, שהוא שומע את כל הכללות האלה, והתברך בלבבו למור שלום יהיה לי, כי בשירות ליבי אלך. זאת אומרת, מה שנקרא, אני מוריד את הראש, אני בין כולם, מה יקרה לי, אני יכול לעשות מה שאני רוצה. יש פה פסוק קשה מאוד שלא מדבר עליו, למען שפות הרבה את עצמם. ואז משה רבנו ממשיך בכללות. הפעם הכללות רוטפות אותך אישית. לא יובה השם סלוח לו. כי אז ישן אף השם וקינתו באיש ההוא, ורבצה בו כל העלה הכתבה בספר הזה, ומחה השם את שמו מתחת השמיים, והבדילו השם לרע מכל שבטי ישראל. ככל עלות הברית הכתבה בספר התורה הזה, עד כאן. זאת אומרת, אני רואה פה, נספח לדברי הכללה של פרשת כי תבוא. דברי הכללה של פרשת כי תבוא נאמרו לכל עם ישראל. אומר משה רבנו, אני מפחד שיש פה יחיד או קבוצה, שהיא לא מתכוונת להיכנס לברית, והיא מה שנקרא נעלמת בתוך הקהל. אז אני מודיע על אותה קבוצה, שהכללה תרדוף אותה. זאת אומרת, לא רק שמשה רבנו לא סיים את דברי נחמה פרשת כי תבוא, אלא שהוא מתחיל פרשת ניצבים ואומר, תראו, הכללה תרדוף אתכם, לוקחים אותך אישית, שמירה אישית. פעם שהייתי שהייתי עוסק במשחקי כדור, עם כדורגל, עם כדורסל, לצערי, אני לא אומר את זה בגאווה, לצערי היום אני עוסק זה טוב, זה בריא. אז יש קטע, יש את הקטע שאתה כאילו, נגיד, כשאתה מנדנד למישהו, נגיד מישהו עם הכדור, אתה פשוט לא עוזב אותו עד שאתה לוקח אותו כדור. מכירים את הסגנון הזה? נגיד מישהו עם כדורגל, אתה לא עכשיו, אתה הולך איתו עד שהוא כבר אין לו כוח, ואתה לוקח אותו כדור. אז ככה זה נשמע פה, כמו הקב"ה הוא לא עוזב את הבן אדם היחידי. צריך כולה להבין את הסוד של הדבר הזה. זה קצת מזכיר את יונה. יונה קיבל מצווה, משימה, והוא אמר, טוב, אני עוזב. אז הוא נפל לים. אז הקדוש ברוך הוא הביא איזה דג. הדג תפס אותו, שלף אותו, והחזיר אותו ליבשה. אתה לא יכול לברוח מהתפקיד שלך. ובעצם יש כאן איזשהו משהו מאוד מאוד מעניין. מי חוטב עציך? עד שואב ממך. ראשיכם, זקניכם, יותריכם, יותריכם, כל ישראל. תפכם, נשיכם, כל המגדרים, כל הקבוצות, כל הסוגים. את כולם אני צריך. לכולם יש משהו, תפקיד. והברית היא חזקה מאוד. היא ברית כללית וברית אישית. זה מה שמחדש ההתחלה של פרשת ניצבים. לוקחים אותך אישית. נשמע לא טוב. מצד שני זה מאוד מרגש. כמו שכתוב בראש השנה. כל באי עולם עוברים לפניו. זאת אומרת כאילו אחד אחד. זה נשמע לא טוב, אבל זה גם מאוד טוב. מישהו רוצה אותי. אני חשוב למישהו. כמו שכתוב מסעד ישרים. יסוד החסדות השורש העבודה הוא שיתברר ויתאמת אצל האדם מה? חומתו, בעולמו. זאת אומרת, יש לך תפקיד. אתה בורג. הבורג הזה, אם הוא לא מחובר טוב, אז החללית תתפוצץ באמצע הדרך. בגלל בורג אחד, אתה הבורג. זאת אומרת, זה לא רק משהו כללי, משהו אישי. זו ההתחלה של פרשת ניצבים. נשמע לא טוב, אבל זה מרגש. אני חשוב לקדוש ברוך הוא. מישהו רוצה אותי. אני אישית. יש בכם איש או אישה, משפחה, שבת. אוקיי. כל זה נגמר איפה? שימו לב, תעקבו אחריי, בפסוק כף. אמנם אנחנו קוראים את זה בבת אחת, בעל הקורא קורא את זה בבת אחת, יש כבר קורא בשבת, מצאת? אבל צריך לדעת, שעד סוף פסוק כף, זה מהלך אחד. בפסוק כף א' מתחיל משהו אחר לגמרי. ושימו לב טוב. פסוק כף א', תהיו שנייה איתי, כי זה שני החשבונות, אבל זה חשוב. אני לא רוצה שתקראו את התורה ככה, ושים לב מה קורה בתורה, שימו לב מה קורה פה. פרשת כי תבוא תיארה את הכללה מצד עם ישראל. ואז משה רבנו אומר לעם ישראל, עצרו, עצרו, סטופ. הכללה זה לא לעם, ואתה מתחבא שם באיזה... בסוף האולם, אף אחד לא יודע אם באת או לא באת. אלא אתם מצווים עם כולכם. וזה אישי. זה כל אחד אישי. אוקיי. זה נגמר הפסוק יוטט. עכשיו אנחנו חוזרים אל הכללה. את זה למדתי מהרב סמי, כמדומני, כמה שנים. שבעצם פסוק כף א' בפרק כף ת' בשלישי שלנו, הוא מתחבר לסוף דברי הכללה. וכדי להסביר את זה, אני צריך להגיד לכם משהו. מה ההבדל בין הכללות שפרשת בחוקותיי, שאמרנו שהן רגועות הרבה יותר, ושיש להן סוף טוב, והכל נחמד, לבין מה שקורה פרשת כי תבוא. אומר הרמב"ן, דע לך שהכללות של פרשת בחוקותיי רומזות לגלות הראשונה של עם ישראל. היא גלות בבל. שהייתה גלות של כמה שנים?
70 שנה.
מה זה 70 שנה? עוד מעט אני חי 70 שנה. ואני זוכר שהייתי ילד. מה זה 70 שנה? יש קצת זמן, כן? מה זה 70 שנה? כמו שכתוב בספר עזרא, שהיו אנשים שראו את חורבן המקדש, וראו את בניית בית שני, את ההתחלה. אז זה גם קצר. וגם הגלות של בית ראשון, אולי בעת המלחמות של בבל היה קשה, ואחר כך בבבל היה רוגע. ועם ישראל היה פחות או יותר ביחד. זאת אומרת, מי שנשאר מהמסר, פחות או יותר. כן, החלק לא רוצה, וזה לא רוצה לחזור. לעומת זאת, הכללות של פרשת כי תבוא ירמזו לגלות שבאה אחרי בית שני. מה שאנחנו קוראים 2000 שנות גלות. זאת אומרת, זה אינסופי. עם ישראל מתפזר לאלפי רסיסים. יש בתימן, ויש בצפון אפריקה, ויש במערב אירופה, ויש במזרח אירופה, ויש באתיופיה, אומנם אתיופיה אולי זה נמד ראשון, אבל, ויש בסוף גם באמריקה. והאיסורים הולכים וגוברים, גירושים ושמדות, ממסעי צלב וגירוש יהדות זאת וגירוש יהדות זו וגירוש יהדות ספרד, דרך תח ותת עד שמגיעים אל השואה, חבל הזמן. כאילו, זה מה? זה הסיפור של כי תבוא. בגלל שזה כל כך אינסופי, אז גם אין לזה תקווה ונחמה. זאת אומרת, מי ש... זה לא כמו בבית ראשון, שכל מי שהיה בגלות, כבר 40 שנה ראו את הגאולה. אז זה כאילו, מה שנקרא, באותה פרשה כבר כתוב וזכרתי. פה נגמרת הפרשה ואתה לא רואה כלום, כי אתה טובע בתוך ים של, של, של ייסורים. ואתה צריך לעבור שבוע שלם ולהגיע לפרשת ניצבים. ואתה אומר, אולי תבוא הנחמה, עוד לא. יהיו לך, חכה בסבלנות. אבל כרגע אתה בכי תבוא, ואתה פשוט תובע. אתה צריך לחיות, ואתה צריך להתחבר ולהזדהות עם דורות שלא חיו כמוך, שאתה ילד שמת, מפונק, שנולדת בארץ ישראל. לא אתה אדביר, אתה עובד קשה. דבר עליך כמושג, כן? ואתה לא מכיר בכלל, אתה כולך חי, אתה אפילו לא יודע, אפילו נולדת אפילו אחרי מלחמת יום כיפור. איזה משבר עברת בחיים? כמותה. כן? אני מתגאה עליכם שנולדתי, שהייתי בגיל שנה וחצי יום כיפור. כאילו שזה. אז... אז עכשיו אומרים לך, תחיה שנייה אחת את גם כל חולי וכל מכה אשר לא כתוב בספר התורה הזה, יעלם השם עליך. נכון? יעלם השם עליך. תחיה את זה שנייה אחת. תהיה שם בגירוש ספרד. תהיה שם בכל העניינים הקשים והאיסורים. ואתה מגיע לפרשת ניצבים. וממשיך הדבר הזה. עכשיו שימו לדבר מעניין. עוד לא גמרנו, אבל חכה. בפרשת כי תבוא, דיברנו על גורלו של עם ישראל. אבל תדעו לכם שיש לנו, שגלות מורכבת משני יסודות. הזוג היקר והקדוש. האיש והאישה. האיש זה העם והאישה זאת הארץ. אז כל עוד חיינו כאן, כמו בספר שופטים, בספר שמואל, בספר מלכים, אז הסיפור שלנו והסיפור של הארץ זה ביחד. אבל ברגע שיצאנו לגלות, אז יש את הסיפור של עם ישראל, תולדות עם ישראל. מה קורה בארץ בינתיים? מה קורה בארץ שלנו? היא הופכת להיות ארץ כלום. מדבר וצייה וביצה. וקדחת, אף אחד לא מצליח לגור בה, והארץ שהייתה ארץ מיושבת, הופכת להיות פשוט ארץ כלום. והדבר הזה לא כתוב פשוט כי תבוא, ומשה רבינו משלים את זה פה, ואני קורא לכם עכשיו עם פסוק, כף א', לכן אין קשר בין פסוק כף לכף א', פסוק כף הוא נספח של מה שקרה לעם ישראל, עכשיו פסוק א', אנחנו עוברים את כל הגלות הארוכה, ופתאום מגיע מישהו לארץ. אחרי 2000 שנות גלות, מה הוא מוצא בארץ? בואו נראה. ואמר הדור האחרון, בניכם אשר יקום מאחריכם, כלומר, בניכם לעתיד לבוא, והנוכרי אשר יבוא מארץ רחוקה, יבואו לפה אנשים נוכריים, ויטיילו בארץ. שימו לב טוב. זה דבר מדהים, תכף אני אגיד לכם משהו. והנוכרי אשר יבוא מארץ רחוקה. יבוא איזה נוכרי, והוא יבוא מארץ רחוקה. מה הארץ הכי רחוקה מארץ ישראל? אמריקה באופן כללי. בגדול, אמריקה. בגדול. תזכרו את זה. והנוכרי אשר יבוא מארץ רחוקה, וראו את מכות הארץ היו את תחלואי אשר חילה אדוני בא. הם יראו את ארץ ישראל שהיא מלאה במכות, מלאה בתחלואים. גופרית ומלח, שריפה כל ארצה. כלומר, ארץ שאי אפשר לגדל בכלום, היא נראית כלום שבכלום, לא תזרע, לא תצמיח, לא יעלה בה כל עשב, אין ירוק בעיניים. היא נראית כמו מהפכת זמה מורד מאוד צבועים. אמרו כל הגויים, הנוכרי שבא מארץ רחוקה, הוא כותב לכל הגויים, תשמעו, אני מטייל פה בארץ ופח. אמרו כל הגויים, מה קרה? על מי עשה השם ככה לארץ הזאת? ואיך הוא ריאף הגדול הזה? וואלה, זה עם ישראל, הקדוש ברוך הוא עזב אותם. מי אמר את זה? הנצרות. הנצרות נולדה בחורבן בית שני, באופן בסיסי. היא אמרה, זהו. אין יותר עם ישראל. זה רק מתחזק. ואיחר רב השם עליה להביא אליה את כל הקללה הכתובה בספר התורה הזה. כלומר, הארץ הזאת היא פשוט מקוללת. ואת שם השם על אדמתם, באף וחמה, בקצב גדול, והשליחם ולרץ אחרת. למה אני מאוד מתרגש מהפסוק הזה? כי אנחנו יודעים על כמה וכמה נוכרים, בראשם הכי מפורסם, הסופר האמריקאי, כולם מכירים, מרק טווין, שבא לארץ, 5 דקות לפני שהתחילה הציונות. 1860, 70, 90, משהו באזור הזה. והוא פשוט מטייל בארץ, והוא נשלח על ידי עיתון אמריקאי לתאר את הארץ. ומסכן, לא היה לו מה לתאר. אני יכול לתאר ארץ שיש בה גיוון, שיש בה כל מיני... אבל אם הכל נראה מדבר וצייה וצל מוות, אז פשוט הוא כתב ספר די משעמם, שהוא אומר, הכל פה פשוט גרוע. וזה כל כך מוזר שקוראים לזה ארץ הקודש, כאילו, מה קרה פה? פשוט הוא הנוכרי. הוא מימש את הפסוק הזה. כן? וזאת אומרת שבעצם אני מגיע לשלישי של פרשת ניצבים, ואני עדיין תקוע במה שדביר צעק מקודם, שאין לי תקווה, אין נחמה, אין כלום. המשך של פרשת הקללות. שם זה היה מצד העם, שם זה מצד הארץ. באמצע היה את הנספח שעסק בכך שלוקחים אותך אישי. מה יהיה? וכאן מגיע הדבר המופלא. פה, אין וזכרתי את בריתי אברהם, את בריתי יצחק ואת בריתי יעקב, ואת הארץ אזכור, וזכרתי להם ברית ראשונים. כביכול, גם, במרכאות, כביכול, הקדוש ברוך הוא שכח גם את זה, במרכאות. פה אין סוף טוב. וליתר דיוק, וזה הדבר המופלא. פה הגאולה לא תבוא ויתארו תדיל, אלא כמו שבפרשת בחוקותיי, שמי שבעצם מנחם אותנו זה הקדוש ברוך הוא, אלא פה יהיה תהליך אחר. ועכשיו, הסקיטו ושמעו את סדר הגאולה. קודם כל חוויתם את הגלות, חבל על הזמן, מכתבו ועד ניצבים. ועכשיו, יושבים בשקט ושומעים קולות חדשים בפרק למד. פרשת הגאולה והתשובה המפורסמת ביותר. פרק למד. בואו נקרא את זה. רביעי של פרשת ניצבים. שני כשהם מחוברים. בסדר? והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה. הברכה והקללה אשר נתתי לפניך. יום יבוא וכבר יחלף הכל. כל הברכה, כל הקללה, כל הקללה של כי תבוא, לא של בחוקותיי. הכל יהיה מה שקרה. ואז מתחיל תהליך מעניין. הפעם התהליך מתחיל לא מהקדוש ברוך הוא, אלא מעם ישראל. עכשיו בואו נקרא בלי לדבר. והשבותה אל לבביך, לכל הגויים, שהדיחך השם אלוקיך שמה. ושבת עד השם אלוהיך ושמעת בקולו, ככל אשר אני מצווך. אתה ובניך, כל וברכך ובנשך. ואז אני מוסיף. ושב אדוני אלוהיך את שבותך וריחמך. ושב וקיבצך מכל העמים שרפיצך וכולי. אם יהיה נידך בקצה השמיים, משם יקבצך ומשם ייקחך. והביאך השם אלוקיך אל הארץ שירשו אבותיך וירשתה ויטיבך וירבך מאבותיך. שימו לב טוב. מי מתחיל? אנחנו. מה פשר ההתחלה שלנו? התחילה שלנו יש לנו ביטויים, יש דבר מאוד מעניין. יש פה משהו הדדי. אותו פועל שאנחנו עושים, גם הוא עושה, הקדוש ברוך הוא. ושבתה, אנחנו, ושב השם, הקדוש ברוך הוא. ממש מעניין. אבל שימו לב טוב. יש פה שתי התחלות שלנו. התחלה ראשונה, והשבות האלה בבך. תסבירו לי מה הכוונה להשיב אל הלב. התבוננות, בדיוק. להשיב אל הלב זה מילה, זה בעצם בדיוק מה שאמרת. כלומר, תתבוננו על עצמכם. השבות האלה בבך. זה כאילו מין מי אני, מה אנחנו, מה קורה לנו. זו התעוררות עצומה. אחר כך כתוב, ושבתה עד השם אלוקיך ושמעתה בקולו. אם נפרש הכוונה היא לשמירת המצוות ולקיום התורה, אז לא ברור בהמשך, כי בהמשך כתוב, ואתה תשוב ושמעתה בקול השם, בפסוק ח', ועשית את כל מצוותיו, או אומה לשם אלוקיך את לבבך. לכן משתמע שהתשובה פה היא לא תשובה אל מצוות, אלא זה תשובה לשמוע את כל השם. כל השם זה כל המגמה האלוקית. מתחילים להבין מה השם רוצה מאיתנו באופן כללי. אתן לכם דוגמה לאדם שעשה את התהליך הזה. הרצל! שמעתם עליו? הרצל. וכל האדונים הנכבדים בבאזל הם יסדו את מדינת היהודים. יש כזה שיר. הרצל. מה זה הרצל? זה בדיוק מה שבות האלה בבך. הרצל עכשיו אני מסתכל עליו כמייצג את האומה. הוא יושב לו. מתבונן, מה זה עם ישראל? מה רוצים מאיתנו? למה שונאים אותנו? למה ככה קורה לנו? עוד אין לו שפה של אמונה. הוא מגיע למסקנה שעם ישראל צריך לשוב לארץ ישראל ולהקים מלכות. זה החלום שלו. מה? זה היה אחד הקטליזטורים. זה לא שזה רק הדבר הזה. זה, כן, בדיוק, זה משהו שיוסיף, כן. לפעמים תולים בזה את הכל. זה חלק מתהליך עצום שהוא עבר. התהליך שהוא עבר זה משהו שגם עבר על עם ישראל. אתה עם ישראל שואל מי אני, מה אני. עדיין זה לא תשובה להשם. הרב יהודה אלקלעי, מנהיגי יהדות, איך הוא אומר? הוא מבשרי שיבת ציון. הוא היה בסרייבו, ביוגוסלביה, אני חושב. תמיד חכם, צדיק, ספרדי באירופה, באזור של הבלקן, שהוא ככה פירש פה, הוא אמר, זה לא תשובה, זה תשובה לארץ ישראל. גם הרב קוק, בהמשך, פירש את זה בדרך דומה. כי אין פה תשובה למצוות עדיין. ואז, הקדוש ברוך הוא רואה את ההתחלה שלך, אז יש פה איזו הדדיות. זה מה שנקרא בשפת הנביאים, שובו אליי, ואשובה עליכם. ואתם מתחילים. שובו אליי, ואשובה עליכם. כלומר, אני מתקרב, והשם מתקרב אליי. ושם השם לקחת שבות חברי חמך, ושם וקיבצך מכל העמים, מתחיל קיבוץ גלויות, ואתה בא לארץ ישראל, ויורש אותה. וזהו, הגענו לארץ ישראל. אבל הרי לא שבנו עד הסוף. זה רק ההתחלה. ואז פתאום קורה תהליך כזה. כתוב כאן בפסוק ו. ומל השם אלוהיך את לבבך ואת לבב את זרעך לאהבה את השם. הקדוש ברוך הוא עושה ברית מילה ללב האטום. שיגיע הלב לאהוב את השם. מה גם מה שהשם עושה? זה הרי לא שהשם עושה את זה. הוא רק מערה עלינו רוח. זה אנחנו עושים. כלומר בעצם הפסוק הזה, פסוק ו, כך גם מסביר הרב סמד שהזכרתי לכם אותו מקודם, זה עדיין שייך להתערות הדילטטה. כי מי שמתאמץ לאהוב את השם ולהגיע לאמונה גדולה, זה אנחנו. אבל אז הקדוש ברוך הוא בא אלינו. ואז כתוב, ונתן השם אלוקיך את כל העלות האלה על אויביך ועל שונאיך. תגידו, אתם שמחים שהעלות שלנו הם על האויבים שלנו? יכולה לא, מה אני רוצה, מה אני קנאי, מה אני רוצה לנקום? כן, לא שאני רוצה לנקום. אבל זה מה שקראנו בפעל, שהעמים שנלחמו איתנו במלחמת השחרור, הם נפלו. מה זה לבנון? נפלה. סוריה? נפלה. ירדן היא צריכה אותנו. מצרים, מצב הרבה יותר קשה מאיתנו. זאת אומרת, אני לא שמח. אבל זה חיוני, זה חיוני לטבעת שהם כיתרו אותי. זה התקיים בנו. כל העלות האלה נפלו על שנינו. ואתה תשוב ושמעת בכל השם, עשית את כל מצוותיו, עשירו את ההדרגה. בהתחלה אני רק מתבונן, מי אני? תראה, לא עלות של כיתבו ממש, אבל הכוונה חורבן הארץ. כיום לבנון היא ארץ חרבה, יחסית. סוריה היא ארץ חרבה יחסית. סוריה שהייתה איום עצום, שנים. מצרים, מצרים היא... האמת היא שמצרים ממשיכה להיות איום. אבל לכאורה היא לא איום. לא רק לכאורה, באמת היא כן. אבל אתה רואה כאילו ש... עיראק השתתפה ו... רצתה להשתתף בכל המלחמות של... שחרור, ששת הימים, ואפילו יום כיפור. העיראקים השתתפו במערכה בסוריה. מה זה עיראק היום? ארץ חרבה, בגדול. יש סיכונים אחרים, אבל לפחות זה.
אולי העניין גם של האומה השם, זה לא אחד הגדול דרך, זה גם קשור לנבואות בישעיה. לכאורה שהגיעה של עם ישראל מהקדוש ברוך הוא, שהשליחו אותנו לגלות, וזה בסביב צריך איזה משהו גדולה יותר, כאילו ניסית, או משהו כזה לראות שהקדוש ברוך הוא באמת אוהב אותנו, וזה כאילו ה...
המילה זה התעוררות רוחנית של עם ישראל. מילת הלב זה שעם ישראל מגיע להשגות גדולות. אפשר לפרש את זה שפה נרמז שבמהלך הגלות התגלו סודות התורה. הזוהר התגלה בגלות, הארי התגלה בגלות, החסידות התגלתה בגלות. זאת אומרת, וזה מה שהשם עשה לשקט, ואז זה פתאום נופל על עם ישראל, אבל אני טוען שזה כבר בתוך ארץ ישראל, כלומר, שמעת בקולו, עלית לארץ, התיישבת, ואז יש את מילת הלב, ואז הוא יותר מזה, ואותירך השם אלוקיך בכל מעשי ידיך, אותירך הכוונה ייתן לך יותר, בכל מעשי ידיך, בפרי בטניך, בפרי בטניך, בפרי אדמתך, לטובה. זה מה שקורה אצלנו היום. מדינת ישראל הפכה, ב-30 שנה האחרונות, למעצמה אנרגטית. מים וגז, דברים, חשמל, דברים שלא היה לנו פעם, ויש לנו אותם היום, בשפע. התקיים בנו ואותירך השם אלוקיך. יש לך יותר, יש לך הרבה. כי ישוב השם לסוס עליך לטוב כאשר סס על אבותיך, כי תשמע בכל השם ככה לשמוע חוקותיו הכתובה בספר התורה הזה. בסוף מגיע השלמות של קיום התורה והמצוות. זאת אומרת, שפרשת ניצבים, לא כמו שאמרנו בהתחלה, שאמרנו שאיפה הברכה, איפה התשובה, איפה הנחמה. כשרומזים לנו כאן, שהנחמה, שהגאולה והתשובה, שזה מושג מחובר פה, לא יגיע מלמעלה והתערות הדי לאלה, אלא יגיע מתוך התערות הדי לטאטה. ולא יהיה בבת אחת, אלא יהיה באיזה מין דו-שיח מתמיד. הקדוש ברוך הוא, אנחנו מתחילים והשם נענה. אנחנו ממשיכים והשם נותן יותר. אנחנו עולים עוד מדרגה והשם נותן עוד ועוד ועוד, וכאילו זה נראה שאין לזה סוף. ואז זה נעצר פה, וזה כאילו לא יכול, זה יכול לא לייצר. זה יכול להגיע לעוד ועוד ועוד. זאת אומרת, וזה אני מסיים את השיעור, שיש משהו כאן, יש כאן מהלך מאוד יפה בתורה. הגלות של בית ראשון ובית שני, זה קצת מהלך אחד. זאת אומרת, היינו בארץ ישראל, בית ראשון, גלות, גאולה של בית שני, זה זכרתי את ברית ראשונים. זה כאילו המשך. אבל אחרי בית שני, עם ישראל בעצם הולך אל אבדון מוחלט, שאותו אנחנו חשים בכללות כתבו, בתחילת פרשת ניצבים, הארץ שוממה לגמרי. אין כלום. והמהר"ל מסביר בנצח ישראל שכשיש עין כזה גדול, אז זה אומר שמה שיוולד יהיה חידוש עצום. ולזה, זה מה שמרמז משה רבנו. זה לא רק מטוטלת כזאת, כאילו ש... גלות גאולה, גלות גאולה. כמו השעונים של פעם. מתי זה ייגמר? לא. יש פה איזה רמז שפתאום הכל נשבר לגמרי, כדי לבנות משהו חדש, נצחי, שהוא הסיפור האמיתי. ואז אתה פתאום מבין שבית ראשון ובית שני רק היו הכנה. והסיפור האמיתי שלא ייגמר, בעזרת השם, זה הסיפור של הבית השלישי, שפה אתה שומע על כל ההתחלות שלו. אגב, הרמב״ם בספר מלכים, ספר הלכות מלכים, בפרקים, שני הפרקים האחרונים שהוא מדבר על המשיח ועל הגאולה האחרונה, אומר הרמב״ם שהפסוקים האלה של פרשת ניצבים, של פרק למד פה, של רביעי, חמישי פה של הפרשה, הם גונזים בתוכם, הזכרת את ישעיהו, הוא אומר, הם גונזים בתוכם את כל הנבואות המופלאות של הנביאים. כי עכשיו אנחנו, השבת אנחנו, השבת האחרונה של שבע דנחמתה. מי שעקב אחרי ההפטרה של פרשת כי תבוא, הייתם בבית. זו הפטרה מופלאה. הנביאים דיברו, הנביא ישעיהו דיבר בנחמות שלו דברים ש... ש, 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 ש... על איזשהו טוב כל כך עליון שעתיד לבוא לעם ישראל. אומר הרמב״ם, דבר לך, שכל הדברים שהנביאים מדברים, הכל גנוז פה בתוך הפסוקים האלה. סוף הפרשה של פרשת ניצבים, זה מה שנקרא דברי חיזוק אחרונים של משה רבנו. לא דיברנו על פרשת וילך. על פרשת וילך נדבר על פרשת האזינו. ולמה? כי פרשת וילך היא הכנה לפרשת האזינו. אז בשבת תשובה שתהיה בערב יום כיפור בעוד שבועיים, יהיה לנו הזדמנות לדבר על וילך והאזינו ביחד. שבת. נתראות.